מימון ישיר סוגרת לך את המינוס. עד 80,000 שקלים בריבית אטרקטיבית. חייג כוכבית 4×5.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שני, 6 דקות אחרי 7, כיסוס, מה קורה?
מעניינים.
בסדר. איך אנחנו לא משדרים את התוכנית הבוקר משדה התעופה ומלווים את נחיתתה של נטע ברזילי?
נחתה בישראל.
סרטונים מרגשים של המטוס נוחת ומופצים באתרי האינטרנט השונים.
אני הולך לעשות את תפקידי באופן הקלישאי והצפוי ביותר, אבל אתה מכיר אותי מספיק זמן בשביל לדעת שזה רגש אותנטי. טיפלה, אני כבר קצת נגעל מהאוברדוינג של הדבר, כן? השמחה סביב העניין היא לגיטימית בבסיס, מוצדקת בבסיס, במציאות מנית, משוגעת, חסרת פרופורציות. תפסיקו להתנהג כאילו ניצחונה באירוויזיון עומד להציל את חייכם, ובאופן כללי בואו נהיה נורמליים ולא דובי קוטב, לא בייפולר ברמה של או שאנחנו בוכים על בנינו או שאנחנו מרימים כי הנה זיינו את העולם, או שאוהבים אותנו או ששונאים אותנו. אולי להיות נורמליים, אולי זה המסר, שצריך לקחת. יהיו נורמליים.
זה מסר נהדר. בואו נהיה נורמליים.
תהיו פחות...
הסיקור, ההתלהבות, אתה יודע, הוא באמת, אתה שואל את עצמך, שוב, זה משמח. אגב, זה באמת, באמת משמח, והיא ראויה לזה. אני חושב שיש בה משהו שבאמת עשה את הדבר הזה, שאפילו חגיגות ה-70 לא הצליחו לעשות בצורה מלאכותית. נטע ברזילי הביאה בצורה אותנטית.
זה מאוד נכון, כי שם באמת הייתה תנועה אותנטית וספונטנית.
כן, זה המילה הזאת, זה איחד את כולם באמת, וחיבר אנשים בשמחה משותפת אמיתית, ולא כמו חגיגות ה-70 שרק לפני כמה שבועות עוד ניצלנו מהם,
שאמרו לך, תשמח, תשמח,
עכשיו מדליקים את הסוויץ' לשמחה,
ועכשיו הקרוב תהיה סובר רוקדים ברחובות.
ונטר הוציאה את זה באמת מכולם, וזה לחלוטין היה חוצה מגזרים, חוצה דעות פוליטיות, חוצה עדות, חוצה מעמדות, חוצה ערים. היא פשוט טובה, וזה משמח. תשמע, כשאתה קורא משהו טוב למישהו שמייצג את המדינה שלך, ופה היא גם לא איזה ספורטאי אינדיבידואל, אתה יודע, עומרי כספי כזה ב-NBA, שאתה אומר, הוא עומרי כספי, הוא מרוויח כעומרי כספי, זה שלו לבד, כן? הוא ישראלי ב-NBA, אבל פה היא אשכרה נשאה תחת דגל ישראל, לייצג את ישראל בתחרות, היה בזה משהו...
תחרות האירוויזיון?
כן, כן.
זכתה בפרס נובל.
היא לא זכתה בפרס נובל, אבל עדיין זו תחרות שצפו בה, לא יודע מה, כמיליארד איש ברחבי העולם.
והייתה נהדרת, ואישה מאוד מאוד כישרוני, וזה גם מאוד נעים לראות שהקו הזה של השיר, כאילו, אתה יודע, משפחת המסרים שצוותה לה, היא לא צוותה לה באופן מלאכותי, אלא כשהיא באמת פותחת את הפה ומדברת, כיף לך נורא לשמוע אותה.
נכון, וזה בדיוק הרגע הנכון הזה בזמן
שבו
אישה אינטליגנטית, עצמאית, חזקה, כמו נטע, בדיוק על הרצף של, אתה יודע, המיטו ותנועות חברתיות. לגמרי. זה הכל הסתדר נכון, כל הכוכבים בדיוק הסתדרו בצורה נכונה.
עם זאת, קחו תרופה נגד המניה שלכם.
בגלל שאנחנו רגילים באמת להיות המדינה המושמצת בעולם, והמדינה שחוטפת ביקורת באמת בצורה חסרת פרופורציות, ומדינה שרק שומעים על תנועות שרוצות להחרים אותה, אז זה נחמד שאתה מקבל את הרגע האחד של חסד הזה מאומות העולם. כמו, אתה יודע, הילד הזה, הדחוי, שמחרימים אותו בכיתה, שיום אחד הזמינו אותו למסיבה של המקובלים, יום אחד הוא הכוכב של המסיבה של המקובלים. אז זה נחמד, וזה...
אני לא מסכים עם החוויה שאתה מתאר.
ראוי, כאילו, אפשרי ליהנות גם מהרגע הזה. כמובן, לא צריך לשכוח את כל מה שמסביב, אבל זה שנייה אחת ברגע הזה אפשר ליהנות.
אני לא מסכים עם החוויה שאתה מתאר. אני מצטער, לא. אנחנו לא רק הדבר הזה, אנחנו לא רק משמיצים אותנו ורק נגדנו, והנה פעם ראשונה בעדנו. זה בדיוק הדבר שאני לא מסכים איתו. אני לא חושב. אני חושב שהמצבים הם תמיד מורכבים, גם עכשיו, גם אז, גם תמיד.
היה שהכל מורכב.
אנחנו מאוד אוהבים לחשוב על עצמנו כעל דחויים ואנדרדוגים, כי זה כמובן עוזר לנו להתעלם מהכוח שלנו, ויחד עם זה, עם הידיעה המודחקת שאנחנו עושים דברים לא יפים עם הכוח שלנו לפעמים. אנחנו אבל לא הילד הדחוי. אנחנו, אתה יודע, ילד לפעמים מקובל יותר, לפעמים מקובל פחות.
נכון, ודווקא מגיע בדיוק הרגע הזה עכשיו בזמן שפתאום כן, פתאום כן, ופתאום אתה יודע, יש לך ירושלים, ופתאום כאילו יש איזו תחושה שיש רצף של דברים טובים שקורים.
מה זה, השגרירות בירושלים?
השגרירות בירושלים, ההכרה כבירה, סיפור נגד איראן, פתאום איראן יורה עלינו, ובכל מיני מקומות שאתה לא שומע קולות אוהדי ישראל, בדרך כלל אתה שומע מדינות שמתבטאות מאוד בחריפות נגד האיראנים. יש איזה שנייה קפסולה בזמן שאתה, לא קפסולה, שנייה הזאת, איזה רגע, איזה חלון עכשיו, ששנייה יכול להרים את הראש ולהגיד, היי, כאילו, קורה פה משהו טוב, קורה פה משהו טוב עכשיו.
באמת?
שיא הרצינות. מה זאת אומרת?
זו החוויה שלך עם מה שקורה מול איראן עכשיו, קורה פה משהו טוב?
כן.
אוקיי.
שרגע, אתה יודע, אתה עומד וצועק, צועק, 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 ומבטלים אותך במשך הרבה מאוד שנים, ופתאום שאתה צודק, אז יש הכרה בצדקתך, זה דבר מאוד נכון, מאוד טוב.
אוקיי. אני לא חווה את זה ככה.
אוקיי.
זה כדבר, זה מפחיד.
ודאי שזה מפחיד. ברור.
זה, אני לא, בטח לא מרגיש כאילו שנים אני אומר את הדברים הצודקים שלי, ועכשיו סוף סוף יש הכרה בצדקתי. צדקתי לא אני אביעד כמובן. צדקתנו. לא יודע.
בוקר טוב.
אני חושב שגם השמחה הזו סביב נטע היא גם השמחה המוגזמת, זאת אומרת החלקים המוגזמים של השמחה הם גם נגועים בפחד הזה ובמשוגעות והחרדה סביב המצב הביטחוני המאורר. זה לא רגיל, זה לא מרגיש נורמלי, לא כשזה טוב ולא כשזה רע.
עם זה אני מסכים איתך לחלוטין, אנחנו לא מדינה נורמלית. זה תמיד
אנחנו, זה מילא, אנחנו לא מדינה ששואפת ללהיות נורמלית,
ובזאת חוסר הנורמליות שלנו.
כן, לא, אבל זה, לא, אנחנו לא מדינה נורמלית, כי אין מה לעשות, המציאות פה היא מורכבת והיא מכתיבה את מה שהיא מכתיבה. אנחנו לא מיודדים מספיק עם הרעיון של נורמליות
ומכתיבה את מה שהיא מכתיבה, ולכן היא גם שלחה לעמדות הנכונות את האנשים הלא נכונים, ואלה לא שואפים לנורמליות.
נכון.
נתחיל?
כן. יש אייטם בעלוקה שהוא מובא בזעזוע רב. בוא תעזור לי להחליט האם הזעזוע מוצדק או לא. הכותרת היא החתונה היקרה של עמליה דואק. עמליה דואק כתבת חדשות 2, מה שנקרא. היא מתחתנת עם בחור בשם משה גליקסמן, והוא בן, כתוב בסוגרם, בן למשפחת משווקי הביצים המפורסמת.
משה גליקסמן, זה בסופר, מה?
אוקיי, בסדר.
התחתנה, שהוא בטוח מקסים, אינטליגנטי, חמוד, אדיב, קיינד, ביג מני.
ביג מני? יוג' מני? מני דה פאפה? או מני דה עסק משפחתי?
אז אני לא יודע, אבל זה נשמע, בכל שאתה, יש כל סופר מפוצץ.
לפעמים, אבל אנשים מתחתנים עם אנשים שההורים שלהם הם ביג מני, והם, בואי נעשה את זה בעצמנו! בואי נשלם שכר דירה! אני לא רוצה לקחת מההורים שלי! מספיק הם ימנו לי את התואר בבינתחומי! ואז, איזה ביג מני, שכל הזמן גם יש תוכחה, לא, תוכחת הנו מני, תוכחת רגילי. רגילי אנמי אוף מני.
רגילי אנמי אוף מני זה ידוע, אבל מאוד קל להיות רגילי תוכחי כשאתה יודע שברקע יש לך לאן ליפול.
כן, הורי.
בדיוק, ביצי הורי.
האורחים שזמנו לחתונה של כתבת חדשות 2 הם על ידוע גילו בימים האחרונים שבשביל האירוע המשמח, אני מקריא מהלוקה, הם יצטרכו להתארגן על הרבה יותר מסתם צ'ק מתנה. כשאתה רואה זה מובן מאוד בחס. הם מתחתנים בשבוע, בתחילת החודש הבא בחוף פרטי ביוון, והם החליטו, כך כתוב, להעמיס את הוצאות הטיול, לינה וטיסה על המוזמנים.
מה?
1,800 שח האדם, 3,600 שקל לזוג. הם כתבו, הקשיבו, הקרנבל הגדול ביותר ביוון, תסתכל רגע בעלוקה.
כן, זה נצא כולנו יחד מנתב"ג על טיסה חכורה מיוחדת לאורחי החתונה בלבד.
ב-1,800 שקלד הזאת נותנת לי טיסה מיוחדת, ושאני לא צריך להצטופף עם כל מיני תביל השוקולד בצ'רטר.
וואו, טיסה חכורה ביום 5-7 ביוני 9 בבוקר, ננחת באתונה, וההגעה הצפויה לקייפ סוניו היא בסביבות 12:30, קבלת חדרים תהיה לקראת 3. זה לוגיסטיקות רגילות של מלון, כן? אין פה...
בסדר, אבל ידיים פרטה אותם בהזמנה.
אין פה כאילו זה משהו מיוחד.
זה לא פינוק לקבל את החדר ב3, אני מבין מה אתה אומר.
בדיוק. יציאת האש היא בקצה המסדרון, אוקיי? זה בא עם המלון.
כן, זה צ'קין, פרטים מאוד בסיסיים.
כן, בערב חמישי ניסה לטברנה מקומית... בשישי ארוחת בוקר מאוחרת, כאמור במלון, פינוק בבריכה של המלון.
כן.
חוף ים. חוף הים של המלון.
טוב שהיא לוקחה בזמן שנוכל ארוחת בוקר, ינקו לכם את החדרים. ויש גם מיני בר בתשלום.
ולקראת השקיעה, שזה דבר שהרגענו במיוחד, הבאנו מגרמניה, החתונה. הטיסה חזור בחמש ציפי שבת. את המלון נעזוב בסביבות 3. שימו לב,
צ'ק, לא רק צ'ק אין אתם מקבלים, תמורת 1,800 שקלט, גם צ'ק אאוט.
נחיתה מתוכננת בתל אביב, סביב 7 בערב, וכאן כתובים פרטי חשבון הבנק שאליו האורחים מתבקשים להעביר את הכסף עבור החתונה בצירוף בקשה קטנה, כדי שנוכל לעקוב, נשמח לקבל מכם אישור העברה.
רומנטי.
וואו. לשלוח פרטי חשבון בנק בהזמנה לחתונה זה קשה, ואני מודיע לך, אני בטוח ששניהם אנשים נחמדים.
אבל זה דבר גם נהוג, אני חושב, שאנשים מתחתנים בחול, והאורחים, במקום להביא מתנות חתונה, שוב, הם מזמינים רק קרובים, אתה לא מזמין כל אידיוט, בסדר. כל אידיוט שאי פעם עבדת איתו.
הם חוכרים מטוס, כן, זה 150-200 איש.
קרובים?
קרובים, 150-200 איש קרובים. 100 איש, אוקיי?
אנשים קרובים, והם משלמים במקום מתנה, במקום צ'ק, הם משלמים על ההגעה לזה.
אז זה חוצפה בעיניי, לא שזה עסק שלי.
אמיתי זה חוצפה, אתה זוב, לא חברים שעשו מה שהיא רוצה, מה שהם רוצים. אמיתי עכשיו, ברמה העקרונית הרגילה, נגיד זה מישהו אחר, זה חוצפה בעיניך?
אם אדוני הגחמן מחליט להתחתן.
נגיד אני אתחתן,
אתה זה אחר, אתה חבר ממש קרוב,
אוקיי?
אבל אם נגיד, אין לך 100 חברים ככה, אוקיי? עכשיו זה מטוס.
אם היה לי 100 ברמת קרבה כזו, כמו שאני מדבר איתך בתדירות הזו, אני הייתי חותך את עצמי. לא הייתי מגיע בכלל לגיל שחבל לי שעוד לא התחתנתי בו.
יפה.
100? אלוהים.
אם אדוני הגחמן החליט להתחתן ביוון, תממן את הטיסה. תממן, תזמין, תחור.
אני חושב שזה דבר.
אתה יודע מה? אל תפנק אותנו עם צ'ק אין ב-12:30. אבל תממן את זה, זה קצת לא בסדר בעיניי. שוב, יכול להיות שהם כאילו מיליה של מליאנים, לא יודע, אבל זה לא בסדר. אתה רוצה להתחתן בחול, אני כועס על אנשים שמתחתנים שעתיים מהבית שלי, כן? שצריך לנסוע דרום הצפון.
עכשיו על המזג הרע שלך, אנחנו מדברים על איזשהו עניין עקרוני, והוא איש מהביצים, ביצים שלו, שתשלמו 1,800 ש"ח, 3,600 לזוג בשביל לטוס.
3,600 שקל לזוג?
ביצים שלי.
3,600 שקל לזוג.
כן.
וזה לא כולל מתנה כמובן, כן?
זה כולל מתנה, זה במקום מתנה, חד משמעית במקום מתנה. מה פתאום? אתה לא משנה יותר לגלל זה, זה לא מתנה.
אז אתה לא שם את הצ'ק שהיית שם אם היית כאילו ברגיל.
אתה לא שם שום צ'ק.
אבל הם מצפים למשהו קטן.
אני לא חושב.
משהו קטן סמלי.
אני לא חושב שהם מצפים למשהו קטן בסמלי. מעניין, אבל כמה, באמת אם זה 150 איש, כאילו, וגם מי יבוא? אתה חושב, נגיד, כאילו, שוב, חברים שלהם, אני לא מכיר וזה, אבל...
יבואו לולנים ומחדשות שתיים.
מי מחדשות שתיים? אני לא יודע אם בכזאת קלות.
יונית תבוא?
לא נראה לי.
יונית נראה לי, זה לא מעז להזמין אותה לחשבון על שום מקום.
יונית, לא נראה לי. קרן מרציאנו אגב שהיא אימפריית לואו-קוסט של אישה אחת יודע כל מי שצופה בתוכניתה שאת המילה שצבד עניים לואו-קוסט היא אומרת יותר נגיד מת המילה אבל או ב או זאת אומרת אתה יודע את המילות יחס הבסיסיות ביותר אין מצב שהיא עולה על הפליין הזה, זאת אומרת, הם ינחתו...
אתה אומר לקרן מרציאנו 1,800 שקל על טיסה לאדם, היא חוטפת שבץ מוחי, היא קורסת.
1,800 שקל זה מה שקרן מרציאנו מוציאה בעשור על כל המשפחה, על טיסות. בדעתי אם כולם ינחתו שם ביוון, צ'ק אין בשעה 3:15, אתה רואה את קרן מרציאנו רצה, סוחבת את הלגד שלה בעצמה, כנהוג בטיסות לאו-קוסט. כולה סתורת שיער, כי היא ישבה ליד פתח היציאה מהמטוס, שכידוע נכנסת דרכו רוח כשאתה נוסע במטוסים האלה. זאת אומרת, הגעתי בכוחות עצמי.
הבוקר אתם מספרים לנו למה לא תיקחו את הילדים שלכם לעבודה יותר. למה הם לא רצויים שם? מה הם עשו בפעם הקודמת? איזו פדיחה הם עשו לכם? מה הם הרסו? 1-900-7-2-99-99. תקבלו גם מארזי לחם וגם חופשה זוגית מפנקת שני לילות. זה מתנת מאפיות ברמן. חדש, איפרי, סדרת לחמי מחמצת של מאפיות. להיות ברמן, ללא תוספים מלאכותיים. אז למה אתם לא יכולים להביא את הילדים לעבודה יותר? 1-900-7-2-99-99.
ועכשיו, פוקר פרי, בחסות מאפיות ברמן, המשיקה את סדרת אי-פרי, לחמי מחמצת, ללא תוספי מזון מלאכותיים.
דוד, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שומכם?
מה העניינים?
כל בסדר, כל בסדר.
אחלה, דוד. קבל מארז טרי של לחם שיגיע לך הביתה עוד הערב, וקרש חיתוך וסכין של ברמן. אולי תזכה בחופשה זוגית שני לילות במלון עם ארוחות בוקר. חדש ממאפיות ברמן, איפרי, סדרת לחמי מחמצת של מאפיות ברמן, ללא תוספים לחוטיים. ספר לנו בבקשה, דוד, למה לא תיקח את הילדים שלך יותר לעבודה? למה הם לא רצויים שם יותר?
טוב, אז אני משרת בחיל האוויר. הייתי בתפקיד מאוד מסווג, ובמהלך הקיץ שנה שעברה הבאתי את הבן שלי אליי למשרד, ואני עכשיו כזה באמצע דיון עם כל מיני אנשים ומדברים, והוא החליט לשחק עם המחשב שלי, הוציא מהכיס דיסק און קי, חיבר למחשב, מחשב סודי ביותר, והתחיל לשחק שם, ואני לא שמתי לב, אנחנו מדברים בדיון והכל בסדר, והוא שקט ואני מבסוט. ואז נכנסתי למשרד איזה בחור מאבטחת מידע, איזה קצין, אומר לי, תקשיב, זיהינו חדירה למחשב שלך, כל הרשת מושבתת בגללך, אז אלו, מה קורה פה?
כי הילד הכניס את הדיסק און קי שהוא הביא מהבית, שזה
איום. כן, הביא מהבית, הוציא מהכיס.
מה היה לו על הדיסק און קי שהוא היה חייב לחבר אותו למחשב שלך?
אז היו לו משחקים, הוא חשב לחבר ולהתחיל לשחק קצת, אבל מעבר למשחקים כנראה שהיו לו המון וירוסים, והם התייחסו לווירוסים האלה כאל תולעת ואל תוכנה זדונית שכל העולם רוצה עכשיו לחשוף, ונהיה אירוע היסטרי שבעצם
עשו את כל הרשת. למה היה לו וירוסים על הדיסק און קי? זה לא הרי שפעת, זה לא באמת כלום.
אבל דיסק און קי שאתה דוחף אותו לכל מחשב, זה בדיוק התוכנות האלה שמות את עצמם על הדיסק און קי כדי לשרשר את עצמם הלאה למחשב הבא שתתקע אותה.
תוכנות של מה למשל? כאילו איפה
זה? ששוטלים כל מיני דברים, צריך מחשב שאחרי זה אפשר יהיה להיכנס, בטח אם זה מישהו שעובד באיזשהו מוסד ביטחוני כזה, זה קלאסי.
כן, עכשיו מספיק שאתה מכניס את זה, זה צועק להם ברשת וזה מפעיל להם איזו התראה, ואז ישר קופצים, הם נוסעים לראות מאיפה זה הגיע, ויש את ה-IP של המחשב. בקיצור, עצרו את הרשת בבסיס בגללי, לקחו לי את המחשב, עשו על זה תחקיר ברמת מפקד הבסיס, ואני לא ידעתי איפה לקבור את עצמי, זה אירוע הזוי שכל הבסיס דיבר עליי בגלל זה.
אז בוא לא נפיל את זה על הילד, נפיל את זה על אבא של הילד.
נפיל את זה על אבא, זה מסקנת התחקיר.
פשוט רצה קצת שקט שהוא לוקח את הילד לעבודה ונתן לו לעשות עבירות ביטחוניות כאלה.
כן.
טוב, דוד, תודה.
תודה, דוד.
תודה לכם, ביי.
ביי.
סיגל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, סופר מתרגשת, אוהבת אתכם, כל בוקר מקשיבה, כאלה חכמים ושנונים.
תודה סיגל, תודה. את יודעת שאת יכולה לצאת מכאן עם חופשה זוגית, שני לילות, מלון, כולל ארוחות בוקר.
מגניב, הלוואי, הלוואי.
גם לכריכים לבית הספר ולמשרד, חדש ממאפיות ברמן, סדרת איפרי, לחמי מחמצת ללא תוספת מזון מלאכותיים, ספרי לנו סיגל.
וואו, הסיפור הזה היה מזמן, אבל אני זוכרת יפה מאוד את המבוכה ואת הבושה. הבן שלי היום הוא בן 23, אבל אז הוא היה בן שנתיים, או שנתיים וקצת. לקחתי אותו לעבודה, הוא לא הרגיש טוב, אבל היו דברים שהייתי חייבת לסיים, החלטתי שאני לוקחת אותו. זה היה בניין שבקומה שלנו היינו שלוש חברות קטנות. במשרד, ליד המשרד שלי, הייתי ככה ממוקמת במבואה, והוא היה קטן כזה והסתובב והתרוצץ, היה מין שלטר כזה אדום גדול, ומעליו היה שלט שהיה כתוב שאסור לגעת בשלטר.
אוקיי.
היה שלט, אבל הוא היה קטן והוא לא ידע לקרוא, וכמובן ואני הייתי עסוקה בעבודה, והוא הוריד את השלטר הזה, ופתאום יצא המון אשן ומין רעש כזה, משהו כזה. הקומה הוכשכה, המחשבים קבעו, הייתה כמו הפסקת חשמל כזו.
איזה מין שלטר עושה עשן?
מה זה שלטר? כאילו, למה הכוונה?
מפסק.
פשוט מתג של כמו של אור כזה.
לא, בטח משהו גדול יותר אולי, של ארון חשמל, או משהו עם ידית כזה.
לא, בדיוק, זה לא היה כמו מתג של אור, זה היה מתכת אדומה כמו ידית כזאת, בצורה כמו פרסה.
אוקיי, אז הוא הוריד את זה ויצא עשן.
יצא עשן והקומה...
קבתה כולה?
ומסתבר, הקומה כולה, זה שלוש חברות.
כן.
לוח החשמל המרכזי כנראה נשרף, המחשבים לא עבדו, חצי יום שלוש חברות עד שהצליחו לסדר את זה, פשוט לא עבדו. זה היה תפקיד ש...
אבל למה זה היה נגיש? זאת אומרת, גם פה, זאת לא אשמת הילד. ילד רואה מתג גדול כזה.
נכון, נכון, נכון.
למה ארון חשמל הזה היה פתוח ולא נעול?
זה לא היה ארון חשמל. זה היה מתג והיה כתוב מעליו שאסור לגעת. הוא פשוט לא קרה.
לא יודע לקרוא. טוב, סיגל, תודה.
תודה, סיגל.
בבקשה, ביי ביי.
למה לא תיקחו את הילדים שלכם לעבודה יותר? למה הם לא רצויים שם? ספרו לנו. אולי תצאו עם חופשה זוגית, שני לילות, כולל ארוחת בוקר במלון. זה מתנת איפרי, סדרת לחמי מחמצת של מאפיות ברמן, ללא תוספים לחוטיים. באמא שלך.
בחסות.
אנחנו לא יודעים בדיוק מתי נולדת אינטואיציה אמהית, אבל אנחנו יודעים שהכי נכון פשוט לסמוך עליה. מטרנה, הכי קרוב לאימא.
נת נתן, בוקר טוב.
אהלן,
מה העניינים?
מצוין, מה שלומכם?
אחלה.
אני רוצה לדבר היום על נטע.
יאללה.
כמובן שכדאי להתחיל ולומר שכל הדיבור עליה, אבל מה שהיא מייצגת הוא באמת לא מתוך היכרות אישית, אוקיי? די ברור שכשאנחנו מנכסים לעצמנו ניצחון, או מזדהים, או מתגאים, בכאלה רמות זה בכלל לא נטע. זה באמת, באמת המקומות שבהם היא מהדהדת איזו פילוסופיית חיים, איזו תחושת אנדרדוגיות כזאת, שכולנו מכירים. ובינינו אגב, אין סוף טוב כמו ניצחון של אנדרדוג. הילדה השונה שחלמה שאיזה בכלל לחלום, והחלום שהתגשם, תוסיפו על זה מסר פמיניסטי באמת, כאילו ברוח המיתו, מראה וביטחון של דיבה עם אתיטיוד שהוא לא מתנצל, איזה שלמות כזאת עם מישהי, עם המסר שלה, עם מה זה אני, וזה קוקטייל שאנחנו יכולים לאחל אותו רק לעצמנו, ובטח ובטח לכל אחד מהילדים שלנו. אבל בואו נדבר שנייה על הסאבטקסט, כי לי די ברור שנטע לא באמת הלכה בעולם בתחושה שאין לה מקום, נכון? די ברור שהיא יצאה עם גב של משפחה נפלאה ואוהבת.
היא גם מקפידה של... להודות להוריה,
נכון,
כל הזמן.
נכון, איזו תחושה כזאת של אהבה ללא תנאי, משהו שם בבית הגידול אפשר לה בכלל לחלום. אחד הדברים הראשונים שחשבתי עליהם, על אמת, כל פעם שהתראינה עוד לפני הזכייה, זה שהיה ברור שיש משהו בבחורה הזו שהוא כל כך שלם, כל כך חשוף אבל אסוף. אחד הדברים זה מצד אחד איזה מדהים שילדות וילדים שמנים, חריגים, תחויים, לא רגילים, לא מקובלים, זוכרים לראות כזאת דמות. ואז מצד שני חשבתי, איזה מזל יש לה שיש, שהיא פותחת את הפה והיא שרה, ושהיא מוכשרת כל כך, ושהיא יצירתית, והיא פרפורמרית, ומה קורה עם כל הילדים שאין להם איזה מתנה מיוחדת, שהם עוד לא גילו איפה הם נוצצים, אין להם איזה כישרון שיכול להוביל אותם בכלל לחלום, הם פשוט חיים יום יום, שעה שעה, בתחושה של בדידות או שונות באמת כל כך עמוקה. אז השאלה בעיניי בעצם, איך מגדלים את הילד או הילדה שלא משנה איזה קלפים הגנטיקה או היקום חילק להם, הם פשוט יעזו לחלום, הם ירגישו שיש להם משמעות. אני חושבת שהסיפור הזה בעיקר מחזיר אותנו למשימה ההורית הכי חשובה, ואני אקרא לה בכותרת אהבה ללא תנאי. אתם מסכימים איתי?
כן.
אם תחשבו על זה טוב, אם אנחנו כנים עם עצמנו, יש המון תנאים ביחסים שלנו עם הילדים שלנו. אנחנו בטעות חושבים שזה חינוך. בטח שזה מגיע מכוונות טובות. אם היא רק תרזה, אם הוא רק יזרום יותר, אם רק תתחיל, אם הוא רק יתחיל לשחק כדורגל, או להתלבש אחרת, או להתנהג אחרת.
אני בטוח שיגור, אם שיגידו שזה כאילו לא סותר את האהבה ללא תנאים, שזה כאילו מתוך אהבה אתה רוצה בשבילו, שלא יודע מה, כאילו במקרה הטוב בריאות, במקרה כל מיני משפטים, אז שרק יהיה לו קל בעולם, נכון. כמו שילדים לא יודע מה יוצאים מהארון להבדיל, ואז ההורים הם נורא מצטערים כי לא יהיה להם מספיק קל.
בכלל לא להבדיל, זה בדיוק זה. ואגב, זה לא רק משפטים, עזבו משפטים, מחשבות. כל מחשבה שיש לך כהורה, אכזבה, ביקורת שאנחנו מחזיקים מול מישהו מהילדים שלנו, נצרבת בהרדיס והולכת איתו או איתה אל החיים בחוץ, ושם אגב בלי קשר אלינו או בלי קשר לכלום תמיד יהיה יותר קשה. אני חושבת שהסיפור האמיתי או ההשראה האמיתית בסיפור הזה הוא ההבנה שבאמת יש לנו איזה מקל קסמים של פייה שהופכת את סינדרלה לנסיכה, הוא בידיים שלנו. אגב, גם כהורים, גם כאנשים.
כן, אבל עינת, זה גבול מאוד מאוד דק, כי ברגע, הרי גם כהורה יש לך איזושהי תפקיד, הרי כן לעזור לילד, כן לתת לו את הכלים להתמודד, כן, ומצד שני אתה לא רוצה שכל משפט שלך בעצם הסאבטקסט שלו יהיה אתה לא מספיק טוב, אתה לא מספיק רזה, אתה לא מספיק...
אני כל כך מכירה את המשפטים האלה, ואני באמת מרגישה נורא נורא חריגה בנוף. אני מסכימה איתך שיש לנו תפקיד. אני בשום פנים ואופן לא חושבת שיש לו איזושהי נוכחות בשדה הביקורתי.
לא, אבל נגיד סתם, בואי אפילו ניקח את הדוגמה של נטע, כן?
יאללה, כן.
שהיא משקל יתר מובהק, וגם בתור ילדה, אוקיי? את כאימא שלה, היית לוקחת אותה לדיאטנית למשל?
ממש לא.
בגיל 10, שאת רואה שהיא כבר מאוד מאוד גדולה, אומרת, אוקיי, צריך לעשות עם זה משהו, בוא נלך לדיאטן, שתסדר תפריט ותלמד אותך לאכול.
נקודה.
תלמד אותי להכין לך את האוכל הנכון?
לא.
למה?
והנה נחזור על הלא. כי התפקיד שלי, אני מגדלת ילדים שגם ככה יפגשו את המציאות, את המחירים ואת הרווחים של הבחירות שלהם, או של ההתנהגויות שלהם, או של הגנטיקה שלהם בחוץ. כשהיא תרצה, הילדה שלי, לעשות עם זה משהו, ואגב, היא לא יכולה באמת, באמת לעשות עם זה משהו, לפני גיל ההתבגרות המאוחר, והיא תפנה אליי לעזרה, בוודאי שאני אקח אותה. בוודאי שאני אעשה הכל, אני אפשיל שרבולים, וכל הבית יערך בכדי לעזור לה. אבל על הדרך, ב-16 שנה שגידלתי אותה עד אז, התפקיד היחידי שלי הוא להגיד לה מה כן יש בה, כמה היא כן יפה, כמה היא כן
אני יפה. אני מבין את העניין הזה, אבל אני חושב שמתפספס פה איזה משהו של ההורה. לא יודע, דוגמה אחרת, אם יש לך ילד שהציונים שלו לא מספיק טובים, אוקיי? אתה לא תיזום מעצמך, לא יודע, מה מורה פרטי? או לא תיזום מעצמך איזה שיעה?
אני שאלתו אם הוא היה רוצה לשפר את הציונים שלו. אני ממש לא אזום בעצמי מורה פרטי. ואני יודעת, אני מודעת לזה שאני מאוד מאוד שונה בגישה שלי. אני חושבת שאנחנו כהורים באמת כל כך עסוקים בעיצוב, מיצוב, שליטה, ואנחנו בטעות קוראים לזה חינוך, כשאנחנו מזניחים, אגב, אתה יודע מה? אם היית אומר, בסדר, אני באמת עסוק בלהאיר בפנס את כל מה שקיים בילד הזה, אני אגיד לך, אתה לא תזדקק להגיד לו, חביבי, אתה יושב עכשיו פעמיים בשבוע עם מורה פרטי. הוא יגיד לך את זה. הוא ירצה להגיע לשם. ומעבר לזה, בוא.
לא, אנחנו פשוט חייבים לסיים מנת, אבל זו בהחלט שיחה חשובה.
אני לא אקח את זה למקום של הערך שלי. ביי נשמות.
ביי. בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור. עוד קצת נטע?
כן.
יאללה. חמודה היא ש... איך אני אגיד את זה ב...
אני יודע על מה אתה מתכוון. על זה ש... לא יודע מה. כמה שעות אחרי הזכייה דיברה על כך שכבר אכלה שניצגים לקטשופ?
כן. כן. עכשיו, אני יודע שברגע שמדברים על נטע וכל עניין שמה. המשקל, כל עניין המשקל הוא כמובן אישו, כן? שהוא התחיל אפשר אפילו מה שדיברנו קודם עם עינת, הוא התחיל כמשהו מגביל, חונק, וכאילו עושה את הסיבוב כלפי חוץ, אני לא יודע איך היא מרגישה באמת בפנים, אבל זה רק היא, אבל שהיא עושה את הסיבוב הזה כלפי חוץ כדי להעצים, אתה יודע, וללכת עם זה עד הסוף, בלי להתבייש, ולאחוז בזה בגאווה.
בדיוק, זה עניין הגאווה, זה לא האכילה של השם, השניצלים והקטשופ, זה להגיד איך אני שמחה, אני כל כך שמחה שאכלתי לך שניצל וקטשופ, שאמא שלי היא פה בליסבון, הכינה לי שניצל וקטשופ.
ושוב, אתה גם כל פעם שאתה עכשיו, שאנחנו כאילו נדבר על עניין האוכל, ואתה כאילו מסתכן באיזה מין חוסר רגישות, או שמנופוביה, או מעליבנות, או משהו, זה לא שם, זה לא שם. היא... אמא שלי, והיא אחלה, ואנחנו ואוהבים אותה. ואם מדברת על שניצלים וקטשופ, כמה שעות אחרי אירוויזיון, סופר מגניב.
ובדרך כלל, אנשים שהם, מה שנקרא, overweight, אוכלים בסתר, או מדברים על אוכל בסתר, וזה, אתה יודע, לפחות בפומביות של התופעה, וזה דבר שהוא עצוב, וזה הדבר שהיא הופכת, כי לשקול שתשקול איך שבא לה. אבל... ולהגיד את זה ו-to own it בדרך שהיא באמת באמת אמינה, מה זה, מה
כי אפשר נוכל להתחבר לזה, באמת שאפשר להתחבר לזה.
טוב, שניצל וקטשופ אפשר להתחבר, חד משמעית אנחנו נתחבר לשניצל וקטשופ.
שניצל וקטשופ עומדת על הבמה הגדולה בעולם, אולי
היא לא במה הגדולה בעולם, היא במה הגדולה בעולם בפרומים של הכוכב הבא, היא לא במה הגדולה בעולם.
יש את החרות זמר שהיא
נצפית
יותר?
תחרות מאוד מאוד נצפית, אבל זה לא הבמה, אחי, זה לא מכלס הכי הרבה, לא משנה. כתחרות, תחרות זמר, טוב, אתה יודע מה, אני לא יודע. אני באמת, באמת לא יודע. הקושב על ממה ברזילאי, ב-Airbnb, הסחור בליסבון, מתגנת, אני לא יודע, עליתי ב-Airbnb שבכלל אסור היה לתגן. תגנה!
יכול להיות שבדקה באתר של Airbnb מותר לתגן, אם יש בכלל את האמניטיז האלה, גז או פלטה.
היא לקחה הרבה דירה בסדר.
נכון, ואם אמא שלה תגנה את זה, זה אומר שהייתה צריכה להיות הכנה. זה לא... צריכה ללכת לסופר או לקצב בליסבון, לקנות החזה אוף, להביא פירורי לחם.
לא יודעים שום דבר על הצרכניות הליסבונאיות, אנחנו, מה אני יודע?
ולתגן את השניצלים, כדי שנדע תחזור הביתה, ויהיה לה את השניצלים שהיא אוהבת עם הקטשופ.
כן. קראתי באיזה מקום, שהיא אמרה נטע, תכף אני אמצא את זה, אתה יודע מה שים שיעה, הנה, מצאתי, יש. הייתה... מסיבת העיתונאים וכתבים זרים ביקשו לדבר עם נטע על איך אוהבים אותה ואיך מחבקים אותה הקהל הישראלי, והיא אמתה להם אין כמו ישראלים שיודעים לחגוג ולעשות מסיבה. אתם תראו בשנה הבאה שאנחנו יודעים להרים את המסיבה הכי טובה בעיר. עכשיו בשנה הבאה האירוויזיון כנראה יהיה בירושלים, הלוואי והוא יהיה בתל אביב, זאת אומרת אני אשמח כאילו אם יוכלו לבוא אנשים מכל העולם, כולל ללהטבים ולהטביות, בלי שאף אחד ברחוב יגיד להם שהם תואבה ברמזעזעת הזאת, אבל...
או ייתן להם מכות.
או ייתן להם מכות, ממש זה לא יהיה.
או ישחית את השלטים שלהם.
זה כנראה יהיה בירושלים. ולכן, אתם תראו שאנחנו יודעים להרים את המסיבה הכי טובה בעיר, מה אני אגיד לך? שני סטודנטים מהעברית שנפגשים לשתות בירה מכבי ולשחק בסוני, זו בעיקרון המסיבה הכי טובה בעיר. אם נגיד עצרת על יד מאפייה, ירדת לקנות בורקס, פגשת מישהו שאתה מכיר, דיברתם על בורקס, המסיבה הכי טובה בעיר.
פגשת את ג'קי לוי הולך בסמטאות נחלאות, מסתכל על סרטון בוואטסאפ, המסיבה הכי טובה בעיר.
בזה הרגע ג'קי לוי ראית המסיבה הכי טובה בעיר. לכן התחרות היא לא רצינית. הם עומדים להסתבך עם זה שזה יהיה בירושלים, שחבל על הזמן.
זה כל כך נכון, כי האירוויזיון, הרי שני האירוויזיונים הקודמים שהיו בישראל היו בירושלים, היו בבנייני האומה.
נכון.
אבל זה היה לפני שהאירוויזיון עצמו יצא מהארון. ולפני שזה היה, בטח בשנות ה-70, אפילו בשנות ה-90.
למה, 98 זה כבר דן אינטרנשיונל.
כן,
אני חושב שזה לוגיסטית הפך להיות מסובך.
צריכת האירוויזיון, היום אתה יודע, זה משהו שבאמת הוא מאוד ידוע, כאילו שהליבת הנפשות הפועלות בתוך האירוויזיון ומסביבה, זה גייז כאילו, אתה יודע, בכל מדינה כמעט.
גם אז, אני חושב קל לנסוע, זאת אומרת, יותר קל לנסוע בעולם, אני חושב שאנחנו השתננו, מהבחינה הזאת ירושלים השתנתה, זה יהיה קשה יותר עכשיו, מעבר לזה שתחשוב, האירוויזיון היום זה, זה שלושה מופעים. שלושה מופעים וחזרה גנרלית.
שיש לך את העסק של שישי שבת, כמובן אם זה בירושלים, כל עניין שמירת השבת הוא בעייתי, כי יש את החזרה גנרלית בשישי, עד הערב, עד הלילה, העובדים שייפים את הביצועים ו... ובשבת כמובן שהאירוע עצמו הוא כאילו מוצאי שבת, אבל עובדים כל היום. עכשיו זה אירוע שכל שר ושר כרגע מתחילים לריב על מי ייקח את חסותו עליו, יש פה עניין שבתי כזה.
זה יהיה קשה, וכל הסמוטריצ'ים של העולם ייתנו את מילתם כשיהיה איזה אירוויזיון בירושלים, כשיגיעו ההומואים לירושלים מכל העולם. כל הסמוטריצ'ים של העולם, ושאני אומר הסמוטריצ'ים, אני מתכוון גם לסמוטריצ'ים שמתנסחים טוב יותר מסמוטריץ', אינון מגל.
יהיה להם קשה לבלוע את זה, מאוד. אתה ראית כבר את התקוטטות השרים שהחלה אתמול?
לא.
על מי יהיה כאילו השר שאחראי על הדבר הזה? הרי מירי רגב, שהיא כאילו בעיקרון ועדת קישוט ומסיבות של העולם.
ויושבת בדיוני קבינט גם עכשיו.
כן. ואורחת של... ומשקיפה בדיוני קבינט.
בעיקרון מנהלת את המדינה.
כן. אז היא כמובן רצה to own it, כאילו, והיא אומרת, אנחנו נדאג שזה בירושלים, זה בירושלים, נעשה את כל המאמצים שזה, נמצא את הפתרונות זה. שלח אתמול איוב קרא, שר התקשורת, מכתב רשמי לראש התאגיד, או למנהל הטלוויזיה בתאגיד, גיל עומר, ואמר לו, אני רוצה לקבוע איתך פגישה כדי שנוכל להתחיל לטפל באיך מנהלים ומקיימים את המשדר הזה. כי אמנם שכחנו, אבל אירוויזיון זו תחרות של הטלוויזיה, של תאגידי השידור הציבוריים בכל אירופה. Eurovision זה שם האיגוד של תחנות השידור, של איגודי השידור הציבוריים המקומיים. מה שהיה ערוץ אחד פה, BBC, בכל מדינה ושידור הציבורי שלה. זאת אומרת, זה לא תחרות של מדינות, זה תחרות של גופי שידור טלוויזיונים. ולכן, כרגע זה שייך לתאגיד, התאגיד הוא כפוף למשרד התקשורת. מיהר איוב קרא אתמול להגיד שאף אחד לא יתערב, זה שלי.
זה להעביר למסר.
מה זה להעביר? הוא כיתב אותה. ראו את המכתב, היה העתקים, מירי רגב ועוד מישהו שאני לא זוכר. זאת אומרת, זה ממש לסמן, אתה יודע, כמו חתול או כלב שמשתין סביב הזה כדי לסמן את הטריטוריה.
תשמע, לוואי והוא יצליח, הוא לא איזה אדם שאני מאוד סומך על טעמו, בחוכמתו וכוחותיו, אבל ראינו איך היא עושה הדברים בסגנון שלה, וזה יהיה נחמד אם זה יהיה אחרת, זה יהיה נחמד אם יהיה בזה יותר אוויר ויותר חופש ממה שהיה כאן בכל החגיגות 70.
וגם אחרי שגמרנו להכיר בירושלים כבירתנו, אפשר לעשות זה בתל אביב. שעיר שהיא הרבה יותר מתאימה לאירוויזיון, לקהל, לעשרות אלפי התיירים שיגיעו. אף אחד לא החליט או חייב שזה יהיה בעיר הבירה של כל מדינה.
למסרים החדשים והיפים שהביאה איתה נטע לרוח נכון? הניצחון שלנו בשנה הזו, מתאימה יותר תל אביב.
וגם כאילו, החל מהיום אחרי הצהריים, סגרנו את הפינה שירושלים היא הבירה.
כן, זהו, די, אפשר עכשיו נניח לזה.
אז לא צריך יותר כאילו להתאמץ בכוח להראות לעולם שירושלים היא הבירה. יש, שאמריקאים שגרירו עוד מהיום, סבבה.
כל סבבה, גם סלבס יכולים להפסיק להצטלם בכותל, או קצת פחות. כאילו אפשר ממש להוריד.
אפשר לשחרר לחץ.
תטון, תלחץ מג'רוזלם.
ולהבין שתל אביב היא יותר כיפית, היא יותר מתאימה, בטח לאירוע מהסוג הזה של האירוויזיון.
כן, כן, מאוד נכון.
השאלה היא רק עניין הלוגיסטיקה, כי יש שם כל מיני תנאים משוגעים כאלה. אתה צריך אולם של 20,000 איש עם גג. אין בארץ בכלל.
מה זאת אומרת? אבל עשו פעם קודמת.
אז זה לא היה, זה היה בבנייני האומה לפני 20 שנה. התקנים כאילו השתנו. וזה עכשיו, כבר רוצים לשים גג על אצטדיון טדי, או להוסיף עוד טריבונות בארנה בירושלים, או... הולך, איכשהו משהו הולך ליפול פה.
לא נכנסתי לחיילה.
כן, כן, אני התעמקתי במפרט המפרט הזה, זה לא יהיה טוב. אבל יהיה נחמד לפחות עד האירוויזיון הבא פה בישראל, כי הולכות להיות כל כך הרבה מריבות קטנות וקטנוניות, ויש לי גם איזה תרחיש אופטימי ממש, שאולי אפילו...
אני מקווה שהתרחיש האופטימי שלך לא כולל את גל גדות כמנחה, כי היא לא תעשה את זה.
מי חושב שהיא תעשה את זה?
אנשים.
למה שהיא תעשה את זה? כי אנשים... היא כל כך גדולה מזה.
נכון. היא כל כך גדולה מזה, גם אין לה ניסיון הנחיה למיטה הבנתי, אני לא חושב שזה צריכה להיות עבודת הנחיה הראשונה שלה מול כל העולם. היא גם באמת גדולה מזה, את לא הולכת ועובדת ונהיית בגודל של גל גדות כדי להרוויח את הזכות להנחות את האירוויזיון. לא.
לא.
לא, לא, לא.
זה שכאילו את הנציגה הישראלית הבינלאומית הבחירה שלנו, וזה אוטומטית בעיני חלק מהאנשים עושה אותה קנדידטית המובילה לדבר הזה.
כן, לא, לא.
אז מי יהיה? מי יהיה מנחה? שמעתי שאסי ורותם
הציעו עצמם.
הציעו עצמם.
ממש היה איזה רעיון שבו הם אמרו, תסדרי לנו. אמרו להם נטע.
תראה, שוב, התוכנית המקדימה היא זו שבחרה את נטע, כן? זאת אומרת, הם באיזשהו אופן מעורבים.
שייכים לזה, כן. לא, אני לא יודע. גם יופי, יכולים לעשות עבודה נהדרת, אמיתי אני אומר.
כן.
שיעשו את זה.
מה איתנו?
זיבי.
Bring my name, get your resume.
Nay, nay.
Nay?
Shum davar, ay.
ספרו לנו למה לא תיקחו את הילדים שלכם לעבודה יותר, למה לא מקבלים אותם שם, למה הם לא רצויים שם יותר, מה הם עשו, מה הם אמרו, איזה נזק, לאיזה נזק הם גרמו. 1-900-7-2-99-99, יש לנו אחלה פרוסים לתת לכם, מתנת מאפיות ברמן, חדש איפרי, סדרת לחמי מחמצת של מאפיות ברמן, ללא תוספים לחוטיים. 1-900-7-2-99-99.
עכשיו, פוקר פרי, בחסות מאפיות ברמן, המשיקה את סדרת אי-פרי, לחמי מחמצת, ללא תוספי מזון מלאכותיים.
מורן, בוקר טוב.
בוקר טוב, אביעד וטל.
מה שלומך?
בסדר, מה העניינים?
טוב מאוד, תודה רבה.
מורן, קבלי מארז טרי של לחמים שיגיע אליי הביתה עוד הערב, ועם קרש חיתוך וסכין של ברמן, זה הכל הכנה לקראת הפרס הגדול שאולי תזכי בו, חופשה זוגית שני לילות בבית מלון עם ארוחות בוקר בשווי של 2,600 שקל. זה יכול להיות שלה. כן. ביקשנו הבוקר שתספרו למה לא תיקחו את הילדים יותר לעבודה אף פעם.
טוב, אז ככה, אני עובדת במפעל באיזושהי תעשייה, זה לא תעשיית הייטק, זה תעשיית לאו-טק, והבת שלי שהייתה בת 5 הגיעה יום אחד בחופש לעבודה, ובהשראה של אבא שהסביר לה כנראה בדיעבד אני מבינה בבית, עברה משרד משרד ולחצה קונטרול אלט ואיזשהו חץ. אתה מכיר את הטריק? זה הופך את כל בצוגות המסך הצידה או למעלה, שמאלה, ימינה, ואז כל המסכים פשוט הפוך. אי אפשר גם לשלוט עם האכבר באותו אופן, כי כשאתה מביס את האכבר, אז זה זאת לכיוון אחר ממה שאתה מצפה שיזול.
זאת אומרת, המסכים, נגיד, לא יודע מה, אם יש לך את הכותרת באינטרנט, אז הכותרת היא תופיע מלמעלה למטה במקום מימין לשמאל?
כל התצוגה מתהפכת על הצד, או הפוך, תלוי לאיזה חטא אתה לוחש.
נפלא שאני לא הכרתי.
זה
גם לא תכיר בנקודות.
כמו שיש, אתה יודע, אני חושב, כמו שיש בוורד הדפסה לרוחב או הדפסה לאורך,
כן.
כזה?
לא, לא, לא.
זה סיוט, זה קרה פעם גם אחד הילדים שלי עשה את זה.
תסתכל מהראש.
כן, כן, צריך להסתכל. כאילו המוניטור הוא לאורך, הוא עומד, הוא כמו עמוד A4.
בדיוק. אבל אתה לא יכול לשלוט עם העכבר, כי העכבר ממשיך לתפקד רגיל, הוא לא יודע למה צריך הפוך.
אבל אתה לא יכול להפוך את זה באותו אופן בו התחלת את זה?
אני לא יודעת איך
לך תדע את קיצור הדרך שהופך את זה. זה משהו של ווינדוס, שאתה באמת צירוף של כמה מקשים, זה גיהנום.
אנחנו מדברים על איזה 30 מסכים בקומה.
איך זה הפך לכולם אבל?
בהוראת אביה.
מסך, מסך. הפכה אחד, אחד, באלגנטיות, בכיף, בעדינות.
בת כמה היא הייתה?
הייתה בת 5, ביום מאוד לחוץ.
ילדה מאוד מוכשרת.
מאוד מוכשרת, בשבוע של מצגת מאוד חשובה, כולם בלחץ אטומי, בהתחלה זה המשעשע. זה הפסיק להיות מצחיק. אחרי משהו כמו 20 דקות.
כן.
בעלי לא היה זמין. לא הבנו מגוגל איך פותרים את זה.
לא, בגוגל אפשר למצוא את זה בשנייה. המחשבה היא...
רק איך תקרא בגוגל שאתה צריך כל הזמן לעשות את הטילט הזה עם הראש.
ולך תלחץ על הלינק, כי העכבר עובד לרוחב בעוד שהמסך לאורך. למרות שאני חושב שזה מופך את העכבר. טוב מורן, תודה. זה מאוד מעצבן. תודה.
יום טוב.
ורד.
שלום.
מה העניינים, ורד?
מצוין, תסלחו לי על הכל הרועד, אני ממש מתרגשת.
הכל טוב, ורד. דווקא את לא נשמעת עם כל רועד.
כן.
בואי דברי, ספרי מה הילדים, ילד ילדה שלך עשו בעבודה.
אז הבת שלי היא היום בת 4.5, שנה שעברה הייתה בת 3.5.
כן.
הבאתי אותה לעבודה, אני מורה לביולוגיה בבית ספר.
וכן, אמורים בבית ספר מביאים את הילדים, זה חגיגה, זה כמו להגיד שיעור חופשי. אין באמת, אין דרך שבאת על... די, פרו הכללים.
זה גם עולמות שלא צריכים להתחבר.
לא צריכים להתחבר.
העולם האישי של המורה והעולם המקצועי לא טוב.
נכון, נכון, לא טוב.
אני ממש מסכימה, אבל לפעמים אנחנו נטו לברירה. בכל מקרה, לא הרגישה כל כך טוב, והייתי חייבת להגיע לשיעור. הגעתי, לקחתי את ה-IT, וכדי שהיא לא תשתעמם משיעור הביולוגיה שלי, הצמדתי אותה לשתי בנות מקסימות בבית הספר שהיו נאמנות בעלי חיים. וזה אומר שהן הולכות בזמן השיעורים ומטפלות בפינת החי שבבית הספר.
שתי בנות, הכוונה היא תלמידות.
תלמידות, כן.
שהניחה, אני מאמין ורד, שאם הבנות האלה יודעות לטפל בצורה אחראית בבעלי החיים, יטפלו גם בביתה.
בצורה אחראית
בבעלי.
לא, זה גם תמיד הילד האחראי.
נכון.
פרופיל הילד האחראי, כן.
לגמרי. אז הן לקחו אותה, ובאמת הדלת, יש שתי דלתות לפינת בעלי החיים. אחת דלת עם בריח כזו כבדה, הם פתחו אותה, השאירו אותה פתוחה, ועוד דלת רשת כזו שבדחיפה אפשר להזיל אותה. ונשארו איתה שם כמה דקות, ובאיזשהו שלב הם נאלצו, הם קראו להם לכיתה שלהם, והם השאירו את הבת שלי לבד בפינת החי. וקצת רקע למה שהיא עשתה, אנחנו סיבונים במשפחה, ואני מחנכת את הילדים שלי לחמלה לבעלי חיים, ואני לא כל כך בעד פינות חי, ויש להם איזה ספר כזה של שחרור בעלי חיים,
כן.
ואני מלמדת אותם שבעלי חיים לא הופכים להיות בכלובים. ושצריך לשחרר בעלי חיים וכל מה שנלווה לזה. הבת שלי ראתה הזדמנות שאף אחד לא משגיח, ופשוט דחפה את דלת הרשת של פינת החי
ושחררה את בעלי החיים.
התחילה להוציא אותה ממש בידיים אחד אחד. היו כמובן, פינת החי זו הייתה מלאה בבעלי חיים עם כנפיים, שוקים ושטיונים,
והיא שחררה אותם.
שישר כמובן, הם ברחו לבד, אבל ארנבות ושרקנים.
וסתם פותחים להם את הדלת, הם יוצאים לחופש. זאת אומרת, היא עשתה כאילו את הדבר הנכון.
לחופש, באותה שנייה ייתכן והוא מסוכן להם, זאת אומרת,
סביר שאף אחד מהם לא שרד.
לא שרד, זאת אומרת, זה לא קשור לעניין העקרוני שבו, לא יודע מה, את לא רוצה לקחת אותה לגני חיות שם, שומרים חיות בכלובים.
נכון, היא פשוט פעלה לפי צו מצפון של ילדה בת 3.5, שחררה את רוב בעלי החיים, מה שהיא הצליחה, יש כאלה שכבר, שבתוך פינת החיים נמצאים בתוך כלובים, היא סוגר שהיא לא צריכה לפתוח, אז היא לא שחררה אותם, אבל כל מה שהסתובב חופשי, יצא לה חופשי. ולראה גם מזלם של ילדי בית הספר, פינת החי הייתה צמודה למעין שטח שהיה כזה מיועד לבנייה. היום כבר יש שם בניין, אבל הוא היה מיועד לבנייה, וזה היה שטח ממש פתוח. זאת אומרת, היא שחררה דרך הגדר, וזהו, ואפילו לא יכולנו למצוא אותם אחר כך. עכשיו היא באה עם עיניים בורקות מלאות גאווה אליי באמצע השיעור, ואמרה לי, אמא, שחררתי את בעלי החיים. ומיד...
זה קצת מקסים כשבוחנים את הדבר כשלעצמו. כמובן שמהזווית של חמלה על בעלי החיים אתה לא יכול לחשוב על גורלם המר של אלה ששחררה.
נכון. אם כי
אתה
יודע, בפינות החי האלה גם גורלם לא,
כן, גם שם הם לא כאילו,
לפחות הם לא מתות.
כן, לפחות הם לא מתות.
טוב, ורד, תודה.
תודה לכם.
זה קצת מקסים
מאוד. למי ניתן את הפרס? האם לוורד עם הסיפור הזה על פינת החי? מורן, שהילדה שלה סובבה את המסכים בכל החברה הצידה. סיגל, שבנה קיבה את החשמל לכל הקומה, החשמל הראשי, שלוש חברות, ושרף איכשהו שם, יצא שם מארון החשמל. או דוד, שעובד באיזשהו מתקן ביטחוני, והבן שלו הכניס דיסק און קי חיצוני, וזה כמובן הקפיץ את כל מערכת הביקורת.
פינת החי.
כן, האחרון?
אני חושב שכן.
אז ורד, קבלי חופשה זוגית שני לילות בבית מלון עם ארוחות בוקר. זה מתנת איפרי, סדרת לחמי המחמצת של מאפיות ברמן, מ-100% קמחים מלאים, ללא תוספת סוכר וללא תוספי מזון מלאכותיים. סטטיק בן, קצת אני מתחיל לאהוב את השיר הזה, הוא קצת להיט, אומר, בסדר, לא... לא הופך את זה לאידיאולוגיה,
לא מבין למה זה שיר,
סבבה,
בסדר,
כל
טוב.
ראית את בריקתו של סטטיק לנטע ברזילי?
בוודאי, הברכה שאומרת אנחנו בצילומים בארצות הברית.
גם
עצרנו את הצילומים בארצות הברית,
צילומים בארצות הברית, ואז נטע אמרה לברך את נטע. זה שנייה, אתה יודע, הסלבס כאילו שברכו את נטע, עשו את הדבר שהם יודעים לעשות היטב. נו, קודם כל לדבר על עצמם, רובם, ואז כאילו להזכיר שיש...
חלקם, אני חייב לומר שחלקם. כן.
אבל נגיד סטטיק זה לגמרי, כאילו הזכיר לכולם שהם בארצות הברית, הם מצלמים, במסגרת הקריירה האמריקאית שמנסים לפתח, עצרנו את הצילומים, ואז נברך את נטע.
אבל נגיד גל גדות ישירות ברכה אותה להתחלה, אופירה סייג פתחה ואמרה עם ישראל חי, ואז הוסיפה שנטע המלכה. אייל גולן, סוג של אופירה סייג מן זכר, כתב, תכף אני אמצא לך את זה, אני רוצה לצטט אותו במדויק, שחלילה לא ייחס. כמה כבוד הבאת למדינה שלנו, אלופה אין מילה אחרת, נטע ברזילאי מוריד בפנייך את הכובע.
כן.
קודם כל אולי כדאי באמת שתסתובב עם כובע.
אולי כדאי שתעשי רווח אחרי נקודה.
אמת. וכמה כבוד הבאת למדינה שלנו. אפילו כתפיה הרחבות יחסית של נטע ברזילאי לא יכולות להעמיס על עצמן את משימת השבת כבודו של אייל גולן, לפחות כפי שאני תופס את עניין כבודו.
צריך כמה וכמה אירוויזיונים.
לתעתי ולטעמי כבודו. בסדר כבודו?
גם וואלה? תן מילה עליה, אייל.
הוא אמר שהיא אלופה אין מילה אחרת.
על השיר, על הזה. זה שהיא אלופה אין מילה אחרת, אנחנו יודעים, היא ניצחה, היא אלופה. כן? מה היה עוד? מה קורה ריכזו כזה? ככה כמה תגובות. ראיתי שאראל סקאט משוויץ בסלון ביתו, וצילם את מסך הטלוויזיה כזה, שברקע המרפסת הובא נשקפים אורות העיר, כדי להראות שהוא גר במגדל יפה כזה עם נוף טוב.
ראיתי שאסי ורותם צילמו את עצמם.
כן. יש, אני לא מבין, מה יכול להיות עוד?
כן, נכון, נטע ברזילאי שחתה באירוויזיון, ולכן הנה תמונתנו.
תסביר לי למה קורל סימנוביץ' שכתבה כפרה עלייך נטע, היא עשתה השטג ביבי נתניהו, כי הוא אמר כפרה, שסתם היא רצתה...
אני לא יודע. ויש מה שנתניהו מתייחס לסלבס, אז היא הצטרפה. השאלה אם היו עוד תגובות משעשעות. אולי נבקש את מאזיננו?
שירכזו עבורנו את שלל התגובות הטובות לנטע?
הייתה אתמול איזו... הייתה אתמול איזו תמונה שרצה בפייסבוק של אנשים כאילו מגיבים וכותבים מזל טוב, איזה יופי, איזה זה, כל הכבוד לך, את נהדרת וזה, ואיזו מישהי שכתבה בשיא הרצינות, אתה ראית את זה? כל הכבוד לך מתוקה, עכשיו אתה צריכה לרדת במשקל, שיהיה לך בהצלחה.
לרדת במשקל ולהתחתן.
זה היה גם להתחתן
שם? נדמה לי שכן.
אז כן, כאלה.
מישהו אחרי זה כתב שם שזה טרולית.
שזה טרוליות?
שזה טרוליות, כי זה...
חבל, כי זה היה מנוסח כל כך טוב, זה היה נשמע כל כך אותנטי.
כמו שרק, סליחה שאני אגיד את זה, אבל אישה מאוד מבוגרת ואשכנזייה יכולה להתבטא.
היה בזה משהו שולאי. היה בזה מין השול, אבל השול של השול של השול, כל הכבוד מתוקח, עכשיו אתה צריך לרזות.
אז
לא הבנתי כלום, אבל אני אכתוב כאילו הבנתי הכל. שלח שול.
אז סמסו אלינו, בואו נעשה לקט ריכוז התגובות שאולי פספסנו של נטע. תצביעו גם על פרופילים, אפשר גם אולי להעלות את זה לפייסבוק שלנו, יותר יהיה קל ככה לראות. ב-SMS אם אתם רוצים, 072-252-9999.
We'll be right back.
בוקר טוב, שעה שלישית, שש דקות אחרי תשע, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, ביקשנו שתסמסו ותכתבו לנו, לקטו עבורנו תגובות טובות בעקבות הזכייה של נטע, כן איליל?
המרצה או המרצה שלי, פרופסור או פרופסורית לפסיכולוגיה בעלת שם עולמי, למה היא כל כך שמנה, איך מגיעים לממדים כאלה, זה לא מאוכל, זה משהו הורמונלי.
בשיעור? כנראה, או...
זה היה בשיעור, או בפייסבוק, או במה?
לא, כתוב.
ולמי זה מיוחס שוב, תקרי?
לנטע.
לא, למי מיוחס את הציטוט?
למה היא כל כך שמנה?
לא, מי אמר את זה?
פרופסור לפסיכולוגיה, מרצה או מרצה.
אוקיי. מדהים.
מדהים.
אמא שלי שכתבה דקה אחרי הניצחון מתי.
כנראה זה אדם מאוד טוב בסטטיסטיקה ושיטות מחקר. however, הקשר לתחום נותר מפוקפק.
אמא שלי שכתבה דקה אחרי הניצחון מתערבת איתכם על 100 שקלים שעכשיו היא תרזם עליהם.
אתה יודע, היה דיון, כאילו, אני לא זוכר איפה, נדמה לי, אילנה דיין שאלה את נטע, רק שלא עכשיו, כאילו, תרזי משהו כזה, אני לא רוצה לשים מילים, כאילו, בפה של אילנה דיין.
היא אמרה דבר יפה, אילנה דיין, אני חושב. היא אמרה, אני מפחדת שעכשיו יבוא מישהו ויציע לך הצעות וזה וזה, ויגיד לך לרזות, ואת תקשיבי לזה, או משהו כזה. זה נאמר באמפתיה, זה לא נאמר בחוסר טק.
סבבה, אבל אני חושב שאי אפשר לנצח, כאילו, את הדיון, אי אפשר לצאת מנצח בדיון הזה בכלל סביב העניין, המשקל. בין אם אתה בא הכי באמפתיה ואומר כאילו את את הדבר הזה שערי כמו שאת, או תעשי מה שאת רוצה, לבין אם אתה בא ואומר, טוב, בטח היא תרזה, או חבל שהיא תרזה, או אני מקווה שהיא לא תרזה.
כן,
זה כל זה... העיסוק שם, הוא צריך להיות out of the דיון ציבורי.
אבל זה תמיד ככה כשקורה דבר חלוצי, כשקורה דבר בפעם הראשונה. אין קוד התנהגות סביבו. זה מומצא תוך כדי תנועה.
נכון.
אז בסדר. זאת אומרת, אתה אפשר לבחון כל אמירה בנפרד ולהגיד האם זה נאמר כאילו באמפתיה או בסנארק. ונראה לי שבמקרה של אילנה דיין זה לחלוטין נאמר בטוב.
כי הטון שאני שמעתי מהרבה מאוד ככה שיח, זה... רק כאילו, תישארי השמנה שלנו, כזה.
כן, כן. אל תאכזבי אותנו עכשיו.
ותרזי.
אנחנו בונים עלייך.
דודה שלי, ששמה נטע אובססיבית למשקלה, כתבה עכשיו מודרני להיות גם נטע וגם שמנה. בן דוד שלי בפייסבוק, כל הכבוד נטע, את בטח בשמיים, גם הניצחון שלך וגם של באר שבע מפרגן המון.
זה קצת בייס אותי בשביל...
מה, בשביל באר שבע?
בשביל באר שבע, שכל העניין של האליפות ההיסטורית השלישית רצופה, בעונה מאוד קשה, שבה היה מין אירוע לב לאחד השחקנים הבכירים תוך כדי, וכזה, קצת שכחו מהדבר הזה.
אפשר איזה ברייק של שבוע שם.
כן.
לפני 20 שנה שלחנו את דנה עם נוצות וזכינו, השנה שלחנו...
מה זה לבן? נשלח את זה, כנראה שעלינו על משהו.
שמה?
אני רוצה לדעת מי הראשון שכתב את המשפט הבינוני הזה, שרץ כבר כאילו חודש. שלחנו טוקי, שלחנו צ'רנגולה, מה הדבר הבא שנשלח?
ורבים כתבו, אולי זה יגרום לכם להעריך תרנגולות, פקה פקה, השטג טבעונות.
אוקיי.
לא התעכבנו קודם על זה שנטע אמרה שהיא רוצה לאכול את השניצלים אחרי האירוויזיון, נכון? שהיא אכלה שניצלים עם קטשופ.
נכון.
שהיא כאילו תרנגול על הבמה. אולי כל הריקוד התרנגול הזה היה קיו לאימא, תתחילי לתגן.
תתחילי לתגן. תוציאי את המחבט.
נשבר מיתוס שרק תימנים זוכים, יזהר כהן.
כן, גם על זה דיברו.
כן, אבל זה לא, מה איזר כהן? זה לא איזר כהן כתב את זה.
כן, מישהו כתב שזה ציטוט שלו, יכול להיות.
לא, חושב, טוב, צריך להיות. אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים.
דוד שלי, אלופה, גם יפה וכנראה גם מופע.
הנה, אבל בורח לאנשים שהם כאילו רוצים להחמיא ובורח להם, בורח להם.
לפחות לא טרנסית כמו הקודמת.
לפחות.
לפחות לפחות לא טרנסית.
היא שמנה, אבל היא
לפחות לא טרנסית כמו הקודמת. יופי, אני מציע שנארח את האירוויזיון בירושלים. זו עיר טובה שמרכזת בתוכה את דעותינו הטובות. הם יהיו חייבים לעשות את זה בתל אביב אם הם רוצים להרוויח את הסיבוב פינק ווש, כמו שהממשלה המכוערת הזאת אוהבת להראות איך זה גן עדן בלב המזרח התיכון. הם יהיו חייבים לעשות את זה בתל אביב, כי בירושלים פשוט כל הכיור יצוף.
או בוא נקווה, אתה יודע, שזה ינצח. שיהיה את האירוויזיון בירושלים, זאת אומרת שהחשיבות הפוליטית של לקיים את זה בירושלים, הקנאות הפוליטית לדבר הזה, לייצוג הזה, היא תנצח ותשתיק את הקולות האחרים, או שלפחות היא תרתום את אלה שהם קנאים פוליטית לירושלים, כדי להילחם בתופעות המכוערות הסקסיסטיות והגזעניות וההומופוביות שיקומו.
תשתיק, הלוואי ואתה צודק? אם כן, היא תשתיק לכל היותר לסוף שבוע אחד.
בדרך, כל הדרך לשם, אבל once הוא שתק ונשמע הכל, קשה להחזיר אותו.
קשה יותר להתחתן. ולעשות ילדים. בדיוק, יש קשה ויש בלתי אפשרי.
חוץ מזה, לפחות זה לא טרנסית.
לפחות היא לא טרנסית, כן. אני חייב לראות אנשים שדומים לי בטלוויזיה. גם זאת לא דומה לי, אבל לפחות היא לא טרנסית.
למי?
גרבאז' של פיפל.
למי ניתן את הכרטיס פרס שלנו? אנחנו נותנים היום טיקי מוצרי השנה לשנת 2018, המוצרים והחידושים הטובים ביותר שאתם הצרכנים בחרתם, וגם 250 שקלים למסעדת משיה בתל אביב, מתנת זאפרסט, שווה.
אני אומר למי שהסב או הסב את תשומת ליבנו לציטוט האחרון, לפחות היא לא טרנסית, זה כמובן לא מי שכתב או כתבה את זה, זה מי שהסב או הסב את תשומת ליבנו, כי סביר אני איך שיזדה זהו כמונו.
יאללה.
עם נועם בוקסבאום.
נועם בוקסבאום, דה מרקר, היי.
אהלן, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, עוד קצת האירוויזיון, לסיום, תוכנית.
בטח.
אבל זהו, אחרי התוכנית שלנו אנחנו לדעתי יותר לא נדבר על זה לעולם.
לומבה. עד שיתחילו הבלגנים לקראת האירוויזיון הקרוב.
כן.
נראה לי שזה יתחיל ממש שבוע הבא, זה הולכים למרוח על זה את כל השנה הקרובה.
אבל נכון שלא תהיה מלחמה אולי בגלל זה?
אני
לא תהיה מלחמה,
לא תהיה מלחמה,
זה נגמר, לא קשור, נגמר.
אוקיי, בסדר.
הם הבינו ונגמר.
אוקיי, בסדר.
תראו, אבל אתם מדברים על כלכלה ומלחמה, וזה קשור למה שאתה לדבר עליו, וזה מה באמת קורה פה לתדמית של ישראל, ואני צריך לצפות שיגיעו לכאן עוד המון תיירים. אם אין לנו רגע, נדבר בסוף גם על כמה צריך להשקיע באירוויזיון שנה הבאה. אז באמת, השבוע הזה הוא מאוד יוצא דופן. זה התחיל בג'ירו בשבת שעברה, אירוויזיון שלשום, זה אירון שבאמת הביאו ויביאו לכאן המון תיירים, יוצרים חשיפה מאוד חיובית למאות מיליון אנשים בעולם. ושרים כבר אומרים, אתמול שר התיירות אמר, אין ספק שהזכייה הציגה את ישראל כנורמלית והראתה את פניה היפות. ולכאורה זהו, יש ציפייה שאנחנו עכשיו משנים את איך שאנחנו נראים בעולם, ובאמת יגיעו לכאן המון תיירים, אבל לא בטוח שזה עובד כל כך בקלות. כשבודקים לאורך השנים מה גורם לתיירים לוותר על ישראל, אז יש בעצם שתי סיבות. אחת זה מצב ביטחוני, שכמו שאנחנו יודעים כרגע הוא לא מזהיר, ושתיים זה המחירים היקרים. לאורך השנים כל הזמן מגיעים לכאן יותר ויותר תיירים, ואז זה קורס כל פעם שיש איזשהו אירוע ביטחוני. למשל שהיה צוק איתן ב-2014, הייתה קריסה מאוד גדולה, ואנחנו עדיין סוג שמתוששים מזה. ובאופן כללי אנחנו לא מצליחים למצות את הפוטנציאל תיירות שלנו. יש לנו פה הכל, יש לנו פה דת, יש לנו ים, יש בילויים, אירוויזיון, אוכל. ובכל זאת ב-2017, אחרי שהשקענו 500 מיליון שקל בשיווק של עצמנו בעולם, הגיעו 3.5 מיליון תיירים. זה לא המון.
רק 3.5 מיליון?
כן.
שוב, זה...
ב-2017.
כן.
השנה הקצב משתפר וסביר שיהיה איזה עלייה השנה. אבל אם מסתכלים נגיד על מדינות כמו מצרים וטורקיה, הן עולם הרבה יותר גדולות, אבל אין להם תדמית מי יודע מה בעולם, הן מביאות הרבה יותר תיירים. לישראל מגיעים כאילו אנחנו כפריצים. זה מקום נחמד, אבל זה לא מקום עם נצרת ובית לחם והכותל ויכול. לנו לכאורה יש סיבות שהגיעו לכאן הרבה יותר, ובגלל זה, אחרי הסיבות הביטחוניות, זה מגיע בסוף לאיזה עניין שבעצם המחירים.
יקר פה בצורה מופרעת, מופרעת. אין היום, אין היום הרבה מדינות באירופה שיקרות יותר מישראל. זה פשוט לא יאמן.
אני בדיוק... וינה לפעמים יותר זולה מישראל. זה באמת אחת הערים הכי יקרות באירופה.
זה מטורף. אני אתמול פשוט במקרה אמרתי, יאללה, אולי בספונטניות ניסה לאיזה סוף שבוע בשבועות. לאיזה, אתה יודע, צימר פשוט, לא איזה משהו זה. מחירים מטורפים. משוגעים,
אבל של כל דבר, גם לפעמים אתה נוסע לטייל בעולם, ואנשים אומרים לך, טוב, זה מדינה מאוד יקרה, מדינה מאוד יקרה, ואז אתה מגיע לשם, אתה עושה תחשוב, אתה אומר, וואלה, זה, יכול להיות שבבית הייתי מוציא יותר, בטח לא, הייתי מוציא הרבה פחות.
שאתה חושב לפעמים על תיירים שבאים לפה, וכל מלון בסדר, לא סופר פנסי בישראל, מתחיל באיזה 300-400 דולר ללילה מינימום, זה מטורף.
אם אתה רוצה חדר סביר, לא במלון יקר, אתה לא יכול לרדת מ-200 דולר. זה משהו שהוא חסר פרופורציה, בטח ליוון, טורקיה ואפילו לאירופה. וזה בסוף בסוף הסיבה העיקרית שתרים לא מגיעים לכאן. אז עם כל העבודה לתדמית שלנו, עד שלא נפתור את זה, זה גם קשור להיצע בתי מלון, שזה גם יכול להיות בעיה באירוויזיון, אם זה בירושלים. אז אין פה מספיק בתי מלון, מה שיש מאוד יקר, ובסוף זה בעצם גורם לתארים לבוא לדלג על ישראל. ויש לנו עוד רגע לדבר על כמה יעלה לנו אירוויזיון.
כן.
אז תראו, אם אתם זוכרים, ב-79 הזכירו את זה הרבה, ויתרנו בעצם לאירוויזיון שני בגלל המחיר, וזה היה בסדרי גודל הרבה פחות מהיום. אתמול התחילו לזרוק מספרים, הערכות הכי נמוכות היו 75 מיליון שקל, והיה גם מי שדיבר על 200 ו-250 מיליון שקל, זה המון. שר האוצר כחלון נתן לזה מן הערכת אמצע של 120 מיליון שקל. רוב הכסף הזה יוצא מקופת המדינה, זאת אומרת, ההכנסות מתיירות או ממכירת כרטיסים, מכסים, במקרה טוב רבע או שליש. הרוב אנחנו צריכים להשקיע בזה הרבה. נכון שישראל היא מדינה במצב כלכלי כרגע טוב.
תגיד, אבל למה המדינה בכלל צריכה לשלם על זה? למה המדינה צריכה לשלם על זה? הרי זה תחרות שמאורגנת על ידי גופי שידור.
זה הדיל עם הגופי שידור, הם נותנים איזשהו מימון מאוד נמוך, שבהצהרה שלהם הם אומרים, זה גם כדי שתעשו את זה צנוע. ואגב, יש מדינות, גם בשנים האחרונות, שלא התפרעו, נגיד אזרבייג'אן שהיה שם, זה היה משהו מטורף, 60 מיליון דולר. אבל יש גם מדינות שעשו את זה גם ב-10 מיליון דולר. ומכיוון שבסוף זה השקעה באיזשהו רוח חווייתי, במסיבות, באמת באיזה קמפיין יחד לישראל, שבסדר, כדאי לחגוג את זה, לא צריך להחביא את זה, ושווה גם לחשוב כמה שווה להוציא את זה. זה לאו דווקא מחליש אותנו, גם אם זה פה חגיגות בפרופורציה לישראל, ולא איזה משהו גרנדיוזי מטורף, אני לא יודע מה הולכים לשפוך 200 מיליון שקל, זה נשמע לי...
זה הזדמנות טובה לחזור לעידן שבו היינו קטנים וחכמים. ולא רעבתנים
נכון, ועכשיו אנחנו all about הגרנדיוזיות. זאת אומרת, אם יש דבר שהוכירו חגיגות ה-70 האחרונות, זה שגרנדיוזיות זה המרכיב הבולט באישיות של המדינה כמדינה.
ולהיות בדיוק קטן, צנוע ובחוכמה ובטעם טוב, זה כבר כמעט חיסרון.
כן, וזה יכול לעשות לנו שירות דווקא טוב, גם לא נשתולל עם התקציב וגם נציג את זה משהו אמיתי.
אוקיי, תודה נועם.
תודה נועם.
תודה רבה אילין נדב, ותודה אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תכף חדשות ב-10 פקל עם זיו המויאל, באקו 99 FM, עידו כהן טכנאי השידור, תודה רבה. הייתי דב שלומי על המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו. ניפגש מחר בבוקר.
ביי.